ככה, נכון, במהלך, בתקופה האחרונה, ככה יוצא לי הרבה ככה לפגוש את האריות שהיו סביב אבא שלי. ובאמת הייתי עוד ילד קטן באותה תקופה. בשבילי ככה, סבסטיה ככה, אני... מלקים העץ שלי לקח אותי ואת הבן שלו ביחד במכונית. אני זוכר שהגענו בחושך שם על סבסטיה, גם כן עברנו שם מחסומים, ועוד מחסום, ועוד מחסום, הייתי ילד בכיתה ג' ואבא שלי חיכה לי שם. היום אני מסתכל על זה ככה במבט לאחור, הוא היה אז בשיא האחריות שם. לקח אותי בלילה, הכניס אותי לתוך המבנה של תחנת רכבת. וחיסה אותי עם ניילון, זה אני זוכר את זה. ירד שם גשם, זה אני גם זוכר בלילה שם. והבוקר כבר הפקיד אותי אצל... הייתה איזה בת שירות בקריית ארבע. אבל באמת, עם כל התסכולות הגדולות, הוא באמת ידע להיות אבא. אני ככה שני דברים ככה חשבתי להעלות פה. נקודה אחת, בשביל אבא שלי ספר אורות, זה לא היה... זה היה איזשהו ספר שהוא ראה בו ספר מן הוראות כאלה. ממש ממש ברמה מעשית. הוא היה קורא לנו את הפסקאות על פסקה למד באורות התחייה, שיש קודש בתוך הטבע. כל הזמן הוא היה מדבר על העניין של... הוא מאוד מאוד התרגש מעניינים, מקצה להם מדבר על על הבניין באברהם אבינו. אני ככה בשלב יותר מאוחר, כבר גדלתי יותר. אז היה שם שלט ענק, משרד השיכון בונה, והוא ככה בהתרגשות גדולה. אומר לי, זה לא אדם פרטי בונה, זה משרד השיכון בונה. מאוד מאוד התרגש מהנושא הממלכתי. היה מאוד מאוד חשוב לו. בכלל, לאורך כל הדרך, מאוד מאוד היה חשוב, כמו שבני הזכיר מקודם, הנושא שהממשלה תעשה. אני דווקא, זהו, אז עכשיו, ובנקודה הזאת, באמת, הוא דיבר הרבה מאוד בשנים האחרונות, הוא דיבר הרבה מאוד, עוד לפני שהוא גם חלה, דיבר הרבה מאוד שאנחנו צריכים לעבור ממצווה ד' של הרמב"ן, שהיא מדברת שזה ארץ ישראל, זה עוד מצווה, להבנה לרמב"ן אחר שמדבר על ארץ ישראל, אין לה שר ומושל. הוא דיבר על הענקות, הענקות של ארץ ישראל, הענקות של מדינת ישראל, כל הזמן הוא חזר על המילים האלה. כלומר, בשבילו, הדיבורים של הרב קוק, אחר כך של הרב ציודה, היו בעצם איזשהו ראייה, הוא ראה את זה בצורה מעשית. ככה הוא התנהל ככה הוא התנהל מול שרים, ככה הוא התנהל מול חברי כנסת. גם שהוא צעק ודפק על השולחן, הוא אף פעם לא... לפעמים אנשים היו רואים אותו, מי שהכיר אותו, ככה זועק, היה ככה בקריית ארבע, ככה לפני מוסף. הרבה פעמים זה היה חוויות ילדות שלי, וגם בגיל יותר מבוגר, כבר אחרי שהתחתנתי. תמיד לפני מוסף אנשים כבר התחילו לרעוד בכיסאות, אם קרה איזה אירוע, הרב לוינגר הולך לקחת אותנו לאיזה צעדה עכשיו. ובאמת לפני מוסף, היום מתפעלים מוסף בבית הדסה, פעם מתפעלים בכיכר השוטר, פעם מתפעלים, כל פעם שהיה משהו. אבל השיחה שהוא נתן לפני זה, זה לא שהוא אמר עכשיו הולכים. הוא זעק, היה זועק במערת המכפלה, בשיא התקיפות. וככה באמת, אני זוכר איזה אירוע שהלכנו לכיוון, היה איזה גם כן זרקו אבנים, ואז צעדנו לכיוון כיכר השוטר. ואני זוכר שהגענו לכיכר השוטר, אבא שלי אמר, ועכשיו צועדים, לא יודע למה, אבל עכשיו צועדים לתוך בית חולים עליה. למי שמכיר את חברון, בית חולים עליה, זה להמשיך אחרי כיכר השוטר עוד יותר פנימה, ועוד לעלות שם איזה עלייה למעלה. אני זוכר את הרב בלייכר ככה מסתכל עליי, אומר לי, אולי תעשה משהו, תציל אותנו. אבל כאילו היה ברור לרב בלייכר שחייבים ללכת אחריו. וכאן ככה, אני ככה חשבתי בהתחלה לדבר על משהו אחר, אבל ככה עוררו בי יותר את הנקודות האלה. אבל מה שבאמת, אני אגיד את זה קצת יותר בקיצור, מה שאני, נגיד ב-15, אולי קרוב ל-20 שנה האחרונות, ככה בתור בן, אז אני מאוד, עבדתי הרבה מאוד עם אבא. ולא בשנים הגדולות, כבר אבא לא היה מוקף בגורי עריות, כמו שבילדות שלנו, ככה, איך אומרים, מהתקופה של בני וחנן, ועד התקופה של זמביש, וכמו התקופות הגדולות, אנחנו כבר, אני כבר מדבר על תקופות שאחרי. אבל את הענקות הזאת, אני ככה אספר כמה סיפורים, להבין שגם אדם שלכאורה, לכאורה כבר לא היה במרכז העניינים, לראות את הענקות שלו. אני האירוע הראשון שלי שנפגשתי מבחינה ציבורית עם אבא שלי, זה היה בימית. ימית, כל המשפחה הייתה בחברון, אבא שלי לא רוצה, אבא שלי מאוד מאוד פחד שבבית הדסה עוד דברים היו ראויים, והוא לא רצה שאמא שלי תבוא, או שהיא עצמה, אמא שלי, מי שמכיר, הוא יודע שהיא עזר כנגדו, זה לא יכול להיות שהיא אפילו אמרה לו, איך אומרים, לימית אני לא יורדת, היא לא, איך אומרים, שהיא רצתה משהו, גם אותו היא לא שאלה. אבל אז היינו בימית אני והוא. ועכשיו באמת היה את הסיפור של ההתאבדות הזו של הרב אבינר. עכשיו אמר מישהו אמר לאבא שלי, אחד התלמידים שלו אומר לו, הרב לוינגר, למה אתה נכנס בתוך קירות? אמר לו, תאמין לי, אני לא רואה קירות. לא רואה. ובתור ילד שגדל, הוא באמת, גדלנו עם אבא שהמילה פחד בכלל לא הייתה קיימת אצלו, והוא לא ראה קירות. אז אחרי אני אומר, הסיפור הזה של ההתאבדות, שעלתה לו בימית, גם הוא נתן איזו שיחה בבית כנסת, קם שם איזה מישהו ואמר, הוא הלך על זה. אותו הוא קיבל על הראש מרב ברום, זה הסיפור הראשון שהוא סיפר לי, הוא חטף על הראש מרב ברום. אני לא יודע אם עוד רבנים, אבל אני יודע שרב ברום נתן לו בראש חזק מאוד מאוד מאוד, ופה על ידעתי מתגלה, אני לפחות היום בניתוח לאחור, אני זוכר את זה בתור ילד. הייתי בכיתה יתת, הוא הוריד את הראש לרב ברום. היכולת הזאת היא ללכת על איזשהו מהלך ופתאום לקלוט שהרב שפירה שולל את זה מכל וכל, הוא מחק את זה. ומחק את זה, פשוט מאותו רגע בימית הפוך, הפוך דווקא, הוא דווקא נשאר כדי לטפל במקרים של זה. סיפור שני שככה אני רוצה לספר בפרשיית המחתרת. כבר הייתי בכיתה י' א', יצאו מאוד. נגד אבא שלי, והוא קרא לי, אמר לי, בוא נלך, אני רוצה לדבר, אני רוצה ככה לדבר איתי. ואני זוכר איך יצאנו מהבית באברהם אבינו, והוא הלך ככה, הלכנו והוא ככה שפך את ליבו, והוא אמר לי, תראה, אומרים לי שאני טעיתי פה טעות חמורה בפרשייה של המחתרת. כלומר, ישב ולמדתי את הסוגיה. ויש רבנים מסוימים שדורשים ממני אפילו להפסיק להתעסק בענייני ציבור, אבל, ואז הוא התחיל לשטוח את כל מה הטענות נגדי ככה וככה, ומי ייקח אחריות ומי לא, ומי זה, אני זוכר ש... אני ממש לא זוכר את כל הטיעונים בעד ונגד, ואומר, והרב ציודה שמח עליי, ואיך ייתכן. אני רק זוכר, מה שאני זוכר זה איך הוא ישב ולמד את הסוגיה. אמר, באים אנשים וטוענים טענות. כלומר, לקום בבוקר ולעזוב את הכל, זה היה כיף בשבילו, בכלל לא שאלה, אם הם יצדקו רק... ואז הוא גם עבר איתי על שמות של רבני, ואמר לי, ואמר רבנים מסוימים, אין להם את הכתפיים של הרב ציודה, אין להם את הכתפיים של רב אברום, אין להם את רוחב ההיקפים בשס, וככה ישב וניתח לעצמו ככה את העניין הזה. גם בהסכמי אוסלו, גם כן שהיה מאבק שנועל בלעדיו, אני זוכר אותו קם והולך להפגנה, הפגנה, 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 אני זוכר בשביל זה היה... רושם גדול מאוד, כאילו, שלא זה. עכשיו, הגיע אחר כך נוסע בחברון, פרשיית הפינוי של חברון, ואחר כך נוסע המיגון בחברון. היכולת שלו להילחם בנושא של המיגון בחברון, לא יודע כמה אנשים יודעים, הייתה אספה בחברון, ככה, הצבא רצה להכניס ג'י-אם-סי מוגן נגד ירי, ואחד הפקידים שמודיע באספת התושבים שזה, ש-GMC נגד ירי הולך להגיע לחברון. ופתאום אבא שלי אומר, לא, לא יהיה, לא יהיה. וכל האנשים, ובקיצור, אחר כך החליטו לעשות אספה רק על הנושא של המיגון נגד ירי. והייתה אספה, ואבא שלי אמר, לא יהיה פה מיגון נגד ירי. טעינו במיגון נגד אבנים, בגלל זה הם זורקים אבנים, לא יהיה מיגון נגד ירי. וכמה שם הרבנית רענה, אני זוכר, ממש אמרה שם, הרב לוינגר, אנחנו לא גיבורים כמוך. אבל לא, הוא לא ויתר בעניין הזה. וכאן רואים איך למרות שלכאורה הוא לא היה במרכז העניינים, הוא הוביל את הנושא של 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 המלחמה במיגון ועצר את זה, ולדעתי ברגע שזה נעצר בחברון כבר לא, זה לא המשיך הלאה. לא, הצבא ממש עשה כל שביכולתו, זה אורית סטרוק עובדה על זה חזק ונועם ארנון, כל שביכולתו לנסות להכניס את המיגון נגד ירי, ואבא שלי אמר לא יהיה מיגון נגד ירי, לא נחזור על הטעות של המיגון נגד אבנים. טוב, רק לסיום אני ככה אספר שאחרי הגירוש, במהלך הגירוש בגוש קטיף, שוב, אני ככה ידעתי שהם לא רוצים שאבא שלי יהיה בתמונה, והוא שלח אותנו שוב ושוב במשלחות, עברנו שם שוב ושוב, עוד נגלה ועוד סיבוב ועוד סיבוב, הוא ניסה כל הזמן לחדור למאבק על נגד הגירוש. בסוף, בכפר דרום היה איזושהי הצלחה מסוימת, שבאמת שם באמת הובל קו שיותר יתאים לקו שלו, אבל אני, אותי מאוד מאוד הרשים הכניסה שלו למאבק על ה... עכשיו, ככה, לפני הסוף, רק אני אומר, אחרי הגירוש, הוא נכנס לנושא של ההסברים הרוחניים, דיבר הרבה מאוד שצריך לעלות כיתה ולעלות קומה, ובאמת, אפשר לומר שבשנים האחרונות, עד האירוע וגם אחרי האירוע, הוא אסף את כל הכוחות שלו, כדי באמת להביע את העוצמה התורנית שלו, את ההבנה התורנית שלו, שהוא כל כך עיין בשפת אמת ובכתבי הרב קוק, ובכתבי הרמב"ן, והגיע למסקנה שבאמת עם גדול, כל הזמן הוא חזר, עם ישראל הוא עם גדול, והשלכות, וככה בפועל מה שהוא עשה, באמת יחד עם דניאל הווייס בסיבוב הזה, אסף בני נוער, כמו שקצל להם מספר, אבל אז הם היו, הוא היה בן 35, והם היו בני 20, אני מדבר עכשיו שהוא כבר היה בן 75, וכל פעם בשבוע, גם אחרי המחלה, כלומר עד השבוע האחרון, היו מגיעים, דניאל הווייס הייתה מביאה קבוצה של 15-20 בני נוער, הוא היה יושב איתם לדיונים, ולפעמים הוא אמר לי, מנה שבו שב איתנו לדיונים, הייתי אומר לו, אבא, אין לי את הסבלנות שיש לך לשבת עד 12 בלילה עם נערים. הוא ישב, דן איתם, ודן איתם, ודן איתם. אחר כך כתוצאה מזה באמת נולד כנס גדול בבניין האומה, וכתוצאה מהפעילות הזו נולד אירוע גדול במעלה אדומים, והשיא היה באמת בהפגנה לפני הבחירות, הוא ממש עמד על זה, בכיכר מלכי ישראל, הוא עמד על זה שיהיה אירוע גדול של כל המפלגות, והיה איזשהו שלב שאנחנו כבר רצינו ללכת אחורה, והוא אמר לו, נכנסנו, ממשיכים. וזה אותם בני נוער שישבו אצלו עוד שבוע, כל שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. הם אותם בני נוער שבאמת הרימו את האירוע הזה. והוא עמד על זה, ובאמת, אני זוכר אותו ככה על הבימה, ככה עולה, ככה, האחיין שלי העלה אותו על הבימה, ככה. ואיך שנגמר הבחירות, הוא לא נעצר. הייתי שם שבת, ממש קצת אחרי הבחירות. כל הוא ככה כבר לא ככה הרגיש טוב, אבל בסוף השבת, ככה אפילו שאני הולך הבית, הוא אומר לי, מה קורה עם בוז'י וציפי? נתניהו מדבר איתם? אתם מטפלים בזה? שנתניהו לא ידבר איתם? ממש היה לו קריטי שהממשלה הזאת תקום, והוא שלח אותנו לאורי אריאל. אמר לו, תגודו לאורי אריאל, שהוא יעזוב הכל עכשיו, וידאג שלא תקום ממשלת אחדות, תקום ממשלת ימין. כלומר, מה שככה, הענקות התורנית הזאת, היא אפשרה לו גם במצבים שהוא כבר לא היה בראש ההנהגה, ולפעול בצורה נסתרת שראו את ההשלכות שלה בכל שאר התחומים.